כולם יוצאים עכשיו, אני אשאר למה, אני לא מבין.
טוב, רבותיי, היום הנושא שלנו, אהוד בן גירה. אהוד בן גירה היה השופט השני של עם ישראל, השופט ששפט אחרי עותניאל בן כנען. תחילה אנחנו נקרא פסוקים, ואני בכוונה אדגיש בקריאה שלי מילים מיוחדות שאני צריך לתת עליהם את הדעת, ואחרי זה נראה מה חז"ל לימדו אותנו בכל התהליך הזה, בכל השלב הזה. בסדר. טוב, אנחנו נמצאים בספר שופטים פרק ג', אני קורא: ותשקוט הארץ 40 שנה וימות עותניאל בן כנען. אני בכוונה הבאתי את הפסוק הזה שלא קשור אלינו, הוא קשור לפרשה הקודמת, אבל כזה שנזכור תמיד שעותניאל היה ואחריו היה את אהוד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואת זה למדתי מרבותיי כל פעם שכתוב ויוסיפו. הכוונה היא, הוסיפו רשעה על רשעתם. כי אם בן אדם עשה חטא, עשה עוד חטא, מה? אומר לך, שמה, בן אדם יכול למחוק את החטא הראשון, אחרי זה לעשות חטא שני. פה ויוסיפו רשעה. נאסף להם עוד ועוד ועוד אבונות. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב, דמות מאוד מרכזית כאן, על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. זה מעלה שדיברנו עליו בתחילת ספר שופטים. כל פעם עם ישראל היה יורד ברמה הדתית שלו, עושה חטאים, בורא עולם מוסר אותם בידי מלך קשה, המלך הקשה הזה גורם להם להתעורר, הם מתעוררים, מביא להם שופט, השופט מוריד את ההוא וגואל את עם ישראל ומנהיג אותם בהנהגה רוחנית כל משך חייו, סוף ימיו או אחרי ימיו יורדים, אותו רעיון חוזר חלילה. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. הוא, מה הוא? מלך עגלון. מלך מואב. מואב, עמון, עמלק. שלושת השונאים הגדולים ביותר שיש לעם ישראל. נאסו ביד קלמות ללקט אותם. אתה רק אומר להם את המילה ישראל? זה הרי ידוע, בארצות ערב כל פעם שאתה רוצה לעשות סולחה, מה עושים? ישראל. אתה מזכיר ישראל? כולנו ביד.
כל המעידות שלהם.
ישראל. זה הדבר היחיד שמאחד אותם. ברגע שהם לא יעסקו בישראל, הם שורפים עד את השני, שורפים. אבל לקח עמון, מואב, עמלק, ברוך השם, כל הליגה הפרו-ערבית שאוהבת עם ישראל. וילך, שימו לב למילה, וילך, מה זה וילך? וילך ויח את ישראל. לא מצינו מקרים שבהם הפסוק אומר וילך לגבי מלחמות. תגיד, ויצא, לא יודע מה, מה זה? וילך ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים. מי זאת עיר התמרים? אנחנו נגיע עליה בהמשך. ויעבדו בני ישראל, לא, הצפור. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. זאת אומרת, מדובר פה על תקופה ארוכה מאוד, כמעט 20 שנה של עבדות ושעבוד לאותו מלך רע והיום, עגלון מלך מואב, שבסופם רק התחיל תהליך הגאולה. ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם להם מושיע. למה צריך כתוב לכתוב ויקם השם להם? ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גירה בן הימיני. מי זה בן הימיני? איש איתר יד ימינו. מעניין. איש ימיני, איתר, מצוין, בסדר. אני רק אומר, אני רק רגע, לא עונה שום תשובה, אני רק שואל. אז אמרנו שהוא איש בן ימיני, איתר יד ימינו. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. טוב, מה לעשות? יש המלך, אחד מהפונקציות שלך כמשועבד, זה שאתה צריך מדי פעם להביא למלך מנחה. אבל כתוב כאן, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהוד חרב, ויעש לו, זה לא, אהוד עשה לו חרב ולה שני פיות, גומד אורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. מעניין לדעת למה זה צריך להיות דווקא שם. ויקרב את המנחה. מה זה ויקרב את המנחה? הביא, אבל למה ויקרב? המילה ויקרב מזכירה לנו דברים אחרים. מה מזכיר? קורבן. תגיד לי, מקריבים קורבן למלך הזה? תגיד, הביא לו מנחה. מביאים מנחה זה כן. מגישים את המנחה. אבל מה זה ויקרב? זה לא מתאים לכאן. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב. ועגלון איש בריא מאוד. בריא, הזכרנו כמה פעמים, שווה, שמן. שמן זה בריא, בריא זה שמן. זה מה שהיה פעם. עכשיו, לא כתוב שהוא היה בריא. זה היה בריא מאוד. אבל הבן אדם היה כדור, סוכניה. כתוב, הבן אדם היה ככה הולך, מתעגל. איך? וניה בלי חור. הלאה. כן, אומר הלאה, והיא כאשר קהילה להקריב את המנחה, שימו לב למשהו שלא שמים לב, כששואלים אותכם, תספר לי את הסיפור של אהוד, הרבה פעמים אתה מספר את הסיפור העקרוני. קטע הזה לא שמים לב לו. והיא כאשר קהילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה. חבר'ה, הבאתם? כן. משה את הסופגניות, דוד, יטריות, כן, קבב, הנה, גמרתם? חבר'ה, לגשת. להתראות. סיימנו את הדפקיד שלכם. ממשיך הפסוק. והוא שב מן הפסילים. מי זה הפסילים האלה? הוא, מי זה? זה אהוד. למה הוא צריך לשוב? מאיפה הוא שב?
יענו הלך.
אם שבים זה בדרך כלל הולכים, אני לא יודע. אני לא מכיר פונקציה של שיבה בלי הליכה. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויומר דבר סתר לי אליך המלך, ויומר הס, שתוק. ויצאו מהרב כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה, מה זה? אשר לא לבדו. ויומר אהוד דבר אלוהים לי אליך, ויעקב מערבית. עד עכשיו הוא רק אמר לו שהוא רוצה לגלות לו סוד. אז אמר לו שתוק. יצאו כולם, אמר לו דבר אלוהים לי אליך, אז הוא קם מעל הכיסא, וישלח יהודי את עצמו לו, ויקע את החרם מעל ירח ימינו, כנראה שזה חשוב מאוד לדעת את זה, ויתקע בביתנו. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, כל חרם מורכבת בשני חלקים ראשיים, אחד מהם זה הלהב, השני זה הניצב, הניצב זה בו אוחזים. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, זאת אומרת, נכנס לו בבטן כל החרם, כולל הניצב, ויסגור החלב, ברוך השם, בגלל הסוכניה, בגלל השומן של הבחוציק, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו. התנ"ך מדגיש שהוא לא שולף את החרב. בדרך כלל, כל בן אדם יודע שכשדוקרים בן אדם, אם אתה רוצה שהדקירה תהיה הרבה יותר חמורה, מה עושים? מסובב זה הכי טוב, אבל לפעמים אין זמן, מוציאים. לא טוב לדקור ולהשאיר. ולכן, דרך אגב, כשאתה רואה בן אדם, דקור עם חרב, אל תעשה, אבל ממש אל תעשה את הפעולה הנורמלית שכל בן אדם היה רוצה לעשות, קודם כל אני אשלוף את החרב. לא. לפעמים החרב זה הדבר היחיד שכרגע מחיה אותו. היא כרגע שומרת, ובכלל אם זה חרב קורעת, אז בכלל אין מה לדבר. אבל אני מדבר כרגע על חרב רגילה. החרב לפעמים סותמת דברים שיכול להיות שתוציא אותם, גמרת את הבן אדם. לכן תשאיר אותו ככה, תביא אותו, תראה בכל התמונות, צערנו הרב המזוויעות של תקופת ה... אתה רואה, בן אדם נשאר עד הפינוי לבית החולים, נשאר עם החרב בפנים. למה? איך אתה תן לרופאים לטפל כששומרים עליו, אז אפשר. אז הוא כאן לא מוציא את החרב, מעניין. צריך להוציא אותו. אז אומר, ויסגור החרב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה. אדם מי זה? ויצא אהוד המסדרונה. אהוד יוצא למסדרון. חשוב מאוד לדעת. ויצא אהוד למסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו, ונעל. יש כאן עוד מילה ונעל, הוא גם נועל. והוא יצא ועבדיו באו, ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. זה דבר מוזר. אם הדלתות נעולות, סימן שמישהו נעל אותם. אם מישהו נעל אותם, מי יכול לנעול? כנראה המלך נעל אותם. ואם המלך נועל אותם, סימן שהמלך עושה מעשה שאנחנו לא אמורים להיות איתו ביחד. מה זה? והוא כנראה, ויאמרו, אך מסך הוא את רגליו, עושה גדולים. כנראה. עוד מעט, כנראה בהמשך יש לזה עוד סיבה. והוא כנראה מסיך את רגליו בחדר המקרה. ויחילו עד בוש, חיכו, חלס, עד כבר לא מתאים, והנה איננו פותח את הדלתות העלייה. טוב, זה אחי, עצירות, לא עצירות, יש זמן, כמה בן אדם יכול להיות בשירותי? יש גבול. ואז אינטרנט בפלאפון לא היה, אז כבר צריך לתת. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח את הדלתות העלייה, ויקחו את המפתח, מאיפה הציגו מפתח? ויקחו את המפתח, ויפתחו. והנה אדוניהם נופל, אין כבר מה לדבר, עבר זמן אפילו לחיות אותו אין. ואהוד נמלט עד יתמה מהם, עד שפה חיכו ימינה ושמאלה, וכיסו בן אדם בינתיים ברח, והוא עבר את הפסילים, האם מלא את השעיר עתה? ויהי בבואו, איך שהוא הגיע, ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. קיצור הכריז מרד, יוצאים למלחמה על מואב. ויאמר עליהם רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם גם את מואב בידכם, וירדו אחריו והלכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים, שימו לב, זה פסוק קצת מצחיק, אבל הוא כתוב, מה אני אעשה? ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש כל שמן. כל מי שהיה שמן הרגו אותו. כעשרת אלפים איש כל שמן. וכל איש חייל ולא נמלט איש. כנראה שהשומן פה זה איזה סיבה, זה לא טוב, לא כדאי. ותקנה מואב היום ההוא דעת יד ישראל, ותשקוט הארץ שמונים שנה. כאן תם פרק של אהוד בן גירה. מי היה אהוד? חז"ל מספרים לנו כדי שנבין את אהוד, נבין את הרקע לזה. עגלון מלך מואב כובש את עם ישראל, מציק להם 18 שנה, ואז אנחנו מתחילים לראות לאט לאט לפי הפסוקים, נראה איך אנחנו מתקדמים. חז"ל אומרים, ויקם השם להם מושיע. הביטוי ויקם, חז"ל מסבירים, מה זה ויקם? הכוונה שעוד לפני שבאה המכה, כבר הקדוש ברוך הוא הביא את התרופה. הקדים הקדוש ברוך הוא תרופה למכה, וזה לא נכון. למה? שהרי אהוד בן גרה, אחרי ש18 שנה עגלון היה רשע והרשיע, אז אהוד בן גרה התחיל לפעול. אז מה הקדמה פה של המכה? של התרופה למכה?
התרופה לא
מסתבל לך. מה? איפה הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה? אני לא אומר.
נולד לפני
רגע, אבל לא ראינו נולד איפה, איזה ישועה ראינו כשהוא נולד?
מה זה, הקדמה תרופה למכה זה
כשאתה
בורא
את התרופה לפני המכה. אבל הוא לא תרופה. בראת בן אדם שיהפוך להיות תרופה. אבל הוא לא התרופה. חז"ל אומרים, בראת התרופה. הלא נחיתת אונס המטוס. בקיצור, אתה התחלת נכון, ודאי חייב להסביר שמדובר פה שמלידתו של אהוד כבר יש לנו תשועה. איזה תשועה יכולה להיות? זה מה שהפסוק אומר. ויקם השם להם הושיע את אהוד בן גרה בן הימיני אשר איש איתר יד ימינו. השם הוליד אותו איתר, שזה היה דבר מיוחד מאוד, לא דבר נפוץ. איתר, השם כבר הביא את התרופה. כי התרופה של אהוד הייתה על ידי היתרות שלו. זה שהוא היה חזק ביד שמאל ולא ביד ימין, זה הייתה התשועה.
אבל כמו שמש עם ימין היו זיכרון
איתר. יפה, בוא נראה, יודע משהו. אז לכן חז"ל הביאו שני פירושים. מה זה איתר יד ימינו? פירוש ראשון, אדם ששולט בשמאלו ולא בימינו. זה אדם נורמלי. היום אדם איתר יד ימינו, הכוונה שהוא לא חזק ביד ימין כמו כל האנשים, אלא ביד שמאל, זה דבר מצוי ומפורסם. אבל חז"ל מביאים עוד פירוש, ומסתמכים בפירוש שלהם על הפסוק שהביא אוהד. למה? הרי יש פסוק מפורש שאומר שכל שבט בנימין כמעט, לא כל שבט בנימין, אבל כל המורים בחץ של שאול מלך ישראל, היו אנשים איתרים. יפה. אומר המדרש, יש שני סוגי איתרים. יש איתר שהופך את עצמו להיות, יש איתר שנולד איתר, הוא נולד, ויש איתר שהוא יותר טוב מאדם רגיל. הוא נולד ימני, והוא מרגיל את עצמו להשתמש גם ביד שמאל. ואז הפכו לו להיות שתי ידי ימין. זה היה שבט בנימין. שבט בנימין היו מלומדי מלחמה, היו יכולים לפעול בשתי הידיים. אתה בדרך כלל, כשאתה נלחם ביד החזקה שלך. שבט בנימין היו חזקים מאוד, יכלו להילחם בשתי ידיים. ולהזכירכם, פה זה לא פקמנים, זה מלחמת קרבות של פנים מול פנים. אז אתה צריך עכשיו לדעת איך להילחם. פה, שם, אתה מוריד. אחי, זה כמו טנק מרכבה עם שתי תותחים. זה פי שתיים. זה דבר ראשון, ודבר שני, הייתה להם עוד מעלה, שהם היו קולעים אל השערה. אומרת הגמרא, 600 איש גם הרבה. אומרת הגמרא, יש לך יחידה מיוחדת, ואתה לוקח אותם, אתה תולה להם שערה של בחורה, ממרחק. רחוק מאוד, שחץ יכול להגיע אליו, הם קולעים, החץ מפלח את השערה לשתיים. כפשוטו. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן. ידוע שכל שערה בנויה מכמה נימים. כל שערה זה לא דבר מובנה אחד, זה קרע בשערה. ללמד אותך איזה יכולת אדירה של דיוק.
זה לא נשק.
ולכן זה כואב מאוד, כואב מאוד לראות שבעת מפלתו של שאול, מה כתוב, ממה הוא מפחד? הוא מפחד מהמורים בקשת. שאול היה מאותם אלה קולעים אל הסערה. והוא מפחד מהמורים. ללמדך שכשהשם עוזב אותך, שום כוח צבאי לא יצא אותך. שום כוח צבאי. אם השם לא ישמור העיר, שף שקט שומע. נכון, טוב שנתאמן לצבא. טוב שנתאמן ונתחזק. הכל טוב, אבל רק בידי שמיים. אנחנו בידיים שלו. היו אנשים מאומנים טובים מאוד, היו בשבט בנימין. אבל בסייעתא דשמיא. אם יש סייעתא דשמיא, יש ניצחון, אין, תחפש את החברים שלך. לא שווה כלום, כל הניסיונות שלו. ממשיך עוד. הפסוק אומר, איתר יד ימינו, הסברנו מה זה, וישלחו בני ישראל בידו מנחה. ויעש לא אהוד. מדגיש המדרש, למה כתוב את המילה לא? מה גם נעשה לעצמו? עשה עשה. ודאי, למה אתה עושה? הוא לא קנה, זה יעבור תקיעו שהוא לא קנה?
היה אסור להם
להחזיק חרבות. אז קודם כל בצנעה. למה בצנעה? אוי ואבוי אם יהיה לו חרב. אתה הרי קנוע תחת יד מואב. אין דבר כזה שעבד יחזיק חרב. אם אתה תופס עכשיו ערבי עם נשק, מה אתה עושה לו? מה זה? אם אני אשר, נוקח אותו, רוצה אותו. אין דבר כזה. מה זה דבר הזה? אתה עכשיו תסתובב לי פה עם נשק, זה מסוכן מאוד. הנשק אז היה חרב. אז לכן היה צריך לעשות את זה בצנעה. אבל עדיין חז"ל מדגישים פה עוד הדגשה. לא, ואפילו לא לאחיו היהודים. למה? כי היהודים פחדו מהמואבים, ולא רצו לעורר עליהם מדנים. אין דבר כזה. לא חלף, אנחנו עבדים של מואב. אהוד היה היחיד שהיה מוכן לצאת למלחמה. היחיד. כל ראשי העם, כל ראשי הצבא, פחדו ממואב. תגידי, מה אומר הצד המקצועי בצד? צהל אומר, אסור להתעסק עם מואב. מואב חזק מדי, אין לנו את היכולת להילחם עם מואב, ולכן ניכנע תחתם. לכן אהוד לא רוצה לשמוע להם, אז הוא עושה לו חרב. עושה לו חרב, בניגוד לרצונם של ראשי העם. ממשיכים. ולה שאינה פיות. שלהבה. המדרש אומר, יש משהו חסר. יש משהו חסר אצל אהוד ביחס לעותניאל. אצל חלק מהשופטים, ועותניאל גם, כתוב שצולחת עליהם רוח השם. כשצולחת עליהם רוח השם, סימן שיש לנו יכולת לפעול עם סייעתא דשמיא נראית, נגלית. אצל אהוד זה לא כתוב. אהוד לא הייתה יד השם במובן הניסי. אהוד הכל התגלה בצורה טבעית. למה? כי הגם שאהוד היה גדול בתורה כמו שעוד שנייה נראה, עם כל זאת גדולתו בתורה לא הייתה כל כך גדולה, עד שהוא יזכה לנס, אלא הכל היה מכוסה בצורה טבעית. יש הרבה פעמים שהשם עוזר בצורה ניסית, יש הרבה פעמים שהשם עוזר בצורה טבעית. וכל אחד לפי המדרגה שלו. וחז"ל אומרים שלא תחשוב שיהוד לא היה גדול בתורה, יהוד היה גדול. למה? עשה לו חרב פיפיות. חרב עם שני פיות. איפה עוד מוזכר את החרב הזאת?
למטה.
גם? איזה מטה?
יד שמוע.
פסוק, מה הפסוק? רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. חז"ל למדו פה פיפיות, פה פיפיות, ללמד אותך רוממות אל בגרונם. הוא היה תלמיד חכם. אז מה, תלמיד חכם, מה הקשר לחרב? איך? כן, כן, נו. לא, איפה, חז"ל למדו, חז"ל. הוא לא עתיק מתהילים. חז"ל למדו, זה שני פסוקים בתנ"ך. חז"ל למדו חרב פיפיות, מהפסוק, פה כתוב, ויעש לו חרב פיות, חרב ולה שתי פיות, ושם כתוב פיפיות, מה זה פיפיות? שתי פיות, למה? למה מצאנו בתנ"ך, כמו שאמרנו, אדמוני, אדמוני, יש רק שני אדמונים, מי אמר? במקרה הוא יצא אדמוני, ובמקרה הוא יצא אדמוני, אז התנ"ך לא היה כותב את זה, אתה לא מבין? התנ"ך לא כותב סתם, עוד מעט אנחנו נראה כל מיני פסוקים שאנחנו דורשים אותם, מעבר כוח לחזר לדרוש אותם, רק מכוח הזה שאנחנו ממש לא חייבים לכתוב את זה. תגיד לי, האם כתוב שהוא ירד מדרגות?
בלעדיין.
אני קראתי את הפסוק.
יש להם עוד כוח.
אני, סליחה, נראה לך שהארמון של המלך היה בגובה שטח האדמה? לא. היה מדרגות, נכון? לפי דעתי, אם אתה רוצה לספר סיפור אמיתי, כמו שכותבים היום, שהוא הלך בדרך והשביל התפתל במעלה הגבעה, והפרחים לבלבו, זה מה אם אתה סבתא, זה רק כאשר אין לך מה לכתוב, אבל אתה חייב לכתוב הרבה מלל כדי להראות שאתה כותב סיפור. התנ"ך אינו ספר היסטוריה, ולכן לא יהיה כתוב שאהוד ירד מדרגות. כי כל אחד מבין שאם הוא נכנס לארמון אז הוא עולה מדרגות, ואם הוא יוצא מהארמון הוא יורד מדרגות. רגע, ואם כתוב שהוא ירד המדרגות? סימן שאין פה היסטוריה, יש פה חתיכה של תורה, תעצור. אם כתוב שהוא ירד מדרגות, והרי אני אמור לדעת לבד שהוא ירד מדרגות, חייב להיות שיש פה איזה מסר. מה המסר מהמדרגות? אז בוא נבין, בוא נלמד. ולכן יש פה הרבה ביטויים שהם פשוטים. מה, זה ברור. למה הם כתובים? רק כדי לדרוש. אותו דבר, עשה חרב שתי פיות, על פי הפשט, חרב שתי פיות. אוווה, זו שאלה.
אז בוא אני אביא לפירוש למדרגות. אבל הם דורשים לך כל מיני דברים, איפה אני?
גזירה שווה, אין אדם דורש גזירה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבו, היינו רבו, היינו רבו, היינו רבו, משה רבינו. למה? כי אחרת אני, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השם ברא את השמיים. כתוב כבד את אביך ואת אמך, ללמד אותך, גזירה שווה, לשלוח את אבא ואמא לשמיים. שנימה, את, את, כתוב. אנחנו לא נגמור כאן. כל אחד פה יזרוש משהו רוצה, אנחנו נגיע לשמיים. לא, לא, אמור. זה רק גזירה שווה, אין לה שום היגיון. זה הדבר, אין לה שום היגיון. הגמרא מביאה דיונים, האם צריך להיות מופנה או לא מופנה, אבל זה כבר דיון ברמה הטכנית, האם התורה מגבילה אותי לא לקחת כל מקום, או שהתורה משחררת לי כל מקום על פי המסורת. טוב, אבל זה כבר דיון מקומי לגבי, אבל בעיקרון צריך לקבל את זה. יש הרבה דברים לא, שהם בסבר. אז לכן, יש דברים שרבותינו קיבלו מפי איש על משה רבנו עליו השלום. ויש דברים שהם הזיקו מכוחם. איך? מי נתן להם את הזכות? בורא עולם. בגלל שכוונתך לשם שמיים, אתה לומד תורה לשמה, בורא עולם מגלה בך, וזה חלק חלק מהפרשים מסבירים, שגילוי אליהו, יש לו כמה מדרגות, הרמב"ם גם מסביר את זה, וחלק מהרמות של גילוי אליהו, זה שהשם מתגלה לך בשכל, ומוציא לך מהשכל חידושי תורה. זה רמה של גילוי אליהו. היום יכול לבוא רב, וזה לא שווה כלום לעומת חז"ל. חז"ל זה הייתה תקופה.
כאילו מי יודע איפה בדיוק, מה זה חז"ל? 1948?
למה הם חז"ל? התלמוד נגמרו חז"ל. לא. נזען התלמוד, רב אשי, רבינה, סטו. מי אמר? כי אותם אלה. תמיד שים לב, כמו שדיברנו כל הזמן, סוף תקופה מגיע אדם גדול, מסכם תקופה ומתחילה תקופה ברמה יותר ירודה. הייתה תקופת התנאים, נגמרה תקופת התנאים על ידי רבי, רבי חתם את המשנה, זהו, אין אחריי מישהו, אין מישהו שיהיה יותר גדול ממני היום, נגמר הסיפור, יורד דרגה, הולכים להיות אמוראים. אמוראים, נגמרה תקופה, התחילו הסבוראים. למה? ננעלה תקופת התלמוד. אין לך רשות, אם אני נעלתי את התלמוד, אתה לא יכול להיות, זהו. זה המקום האחרון שמחייב את כלל ישראל. מעכשיו התחילו להיות יותר פרטניים, יותר גאונים במובן האישי, אני פוסק הלכות לשם, הוא פוסק הלכות, אבל כבר לא מחייב את כלל ישראל. טוב, זה כבר ירידה על הדורות. אפילו הסבוראים שהיו צמודים לאמוראים, הם לא חידשו הלכות, אלא הם רק סגננו, רק הוסיפו את זה מסביב. מה זה? לא עשו כלום, שום, לא כתבו לנו שום כתב. אבל הם לחו את הגמרא ועיצבו. יש אומרים שכל מה שכתוב בגמרא איתמר. מה זה איתמר? כל פעם שיש איתמר. אומרים, רואי לחבודות שלי של שיעור א', אם לא יש, אומרים, מה זה מכות יקבלו. מה זה איתמר? לא. כל פעם שבגמרא אתה רואה איתמר, מה יבוא מיד אחרי זה? חייב להיות. מחלוקת אמוראים. אם יש איבה ילהו, חייב לבוא דיון עם שני צדדים. יש שאלה שלא מחייבת שני צדדים. תגיד, ואיזה שעה הטיול? יש לי שאלה. מה התשובה? יש תשובה אחת. הטיול מחר שעה שמונה.
כל שורש איבה היה?
לא, כל פעם שכתוב. איבה ילהו, ציטוט. איבה ילהו שווה דיון בגמרא עם שתי אופציות. עזוב את ה... אני לא בפירוש המילולי עכשיו. אני מדבר איתך, מה זה המילים האלה? המילים האלה אומרות מה יקרה עוד שנייה. בל תשכח שאז בדפוס, לא עשו כמו היום, עיצובים בולד, שתי אינטרים, שתי זה, שים פה, פסקה נכנסת, אחי, זה, הכל היה דוח. אז איך אני אלמד? באו הסבוראים ודחפו מילות קוד. כל פעם שתראה תנן, תדע זה משנה. כל פעם שתראה זה, זה גמרא. כל פעם ש... כל פעם, מה תיתן? ביתה. את המילים האלה, את מילות הקוד האלה, את זה עשו הסבוראים. יש אומרים שגם את יובטה דרב פלוני יובטה, זה גם הם עשו. זה, כל מיני סגירות של הגמרא, הם עשו, אבל זהו, לא יותר מזה. מה זה? מסכת קטנות, דברים עלומים, לא ידוע בדיוק באיזה תקופה, יש אומרים שזה מתקופת הסבוראים, ויש אומרים שזה מתקופת הגאונים, לא דברים ברורים, לא יודעים בכלל. זה חז"ל מצד אחד, כי זה ממרות של, אתה רואה שמות של אנשים שאנחנו מכירים אותם מהעולם החז"לי, אני לא יודע מי סידר אותם, מי ערך אותם, אבל הם היו כתובות בוודאי בתקופת החז"ל, אין לנו כוח להתייחס אליהם. תוקף של גמרא לא, פחות מגמרא. תוקף של חז"ל, אבל פחות מגמרא. פחות מגמרא. זאת אומרת, אם למשל זה יתנגח עם גמרא, הגמרא תנצח. אבל אם אין לך שום דבר שמתנגד לזה, כתוב במסכת סופרים, אתה לא יכול לזה. כתוב מפורש. למשל, שצריך... טוב, אני כנראה, אני אגלוש לזה. הלאה. מי שיותר בקד הלבנן, יש שם איזה פרק יפה. אומר לך הפסוק, ויעת לו אהוד חרב ולה שדה פיות. חזל אומרים, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. אם אתה רוצה לנצח עם חרב פיפיות, אתה צריך שיהיה לך רוממות אל. ובאמת, אהוד היה בעל רוממות אל. מה זה רוממות אל? זה אומר, היה לו לימוד תורה, היה תלמיד חכם, ובזכות התורה שלו, החרב שלו הייתה מאכילה אותו בעולם הזה, בעולם הבא. למה? כי בעולם הזה זכה להצליח במלחמה מול העגלון מלך מואב, ובעולם הבא כמובן זכתה אותו באותו שכר נעלה שמגיע לאדם שלומד הרבה תורה. אבל בכל זאת, על פי הפשט, מה זה חרב שתי פיות? למה צריך להסביר שלחרב יש שתי פיות? בזמנם, בעולם הקדום, ויש מי שיסתכל במוזיאונים או בתמונות קדומות, יראה שחרב פעם לא היו דוקרים. חרב היו מכים. אתה תראה כל הפסוקים בתנ"ך על חרב, זה להקות בחרב. אנחנו במלחמות שלנו, וואו, דקר אותו וזה, זה אחרי אהוד. לפני אהוד, מכים בחרב. יש חרב, כמו בהגזמה, סכין מטבח גדולה. סכין מטבח גדולה, ואז אתה נותן מכה, אם נגיד עכשיו אני נלחם מול שתיהם, אני צריך לבצע פעולה כזאת. ככה וככה. ככה היו עושים פעם. אהוד המציא שיטה חדשה. חרב עם שתי פיות, שני להבים. להב מימין, להב משמאל. בהגזמה אני יכול לעשות ככה וככה. א', זה חוסך. ב', אני יכול גם להרוויע, כי יש לי גם שתי ידיים. יש לי גם שתי ידיים. אז אני מכה אותו ככה, עושה ככה. למשל, אני מכה, אני לא יכול להגיע לשם עם היד הזאת. אז אני עושה ככה, מעביר את היד ומביא אותה לכאן. עד שאני אפור, עד שאני סובב, זה הרי שניות שקובעות את החיים שלנו. זה הגאונות. המציא את המצאת המאה, חרב עם שתי פיות. אבל זה לא ההמצאה. ההמצאה הייתה בזכות החרב שיש לה שתי פיות. מה אפשר לבצע? בקירה. מה שעד היום בחרב לא עשו. עד היום בחרב לא דקו. אל תדבי לי מהרומאים. רומאים חיו מזמנר. רומאים גם דקו בחרב. ככה, כי הקו בחרב. הייתה מלחמה של הקאות. אתה היום כבר יודע את המידע הזה. איך, איך? תקין שחיטה. תקין שחיטה. כן, שבט גד. שבט גד היו חותכים באמת. מכאן עד לכאן. כמו מיס יוניברס, עובדים לפי הפס. ואז, ברוך השם, הבן אדם נחתך לשתיים. אז אומר לך כאן, זה הייתה החידוש. כי עכשיו הוא רוצה להמציא שיטה חדשה של הריגה, שלא הייתה מקובלת, וחשוב מאוד שנדע את כל המידע הזה, כי אחרת אין הבנה איך הבן אדם הצליח להגיע למלך מואב. כל הפרטים האלה זה פרטים חשובים. א', הוא עושה לו חרב שאף אחד לא יודע עליה. ב', הוא עושה חרב עם שתי פיות שאפשר לדקור. כדי להקות, כבר אפשר להתגונן, יש זמן. פה אין מה להתגונן. לדקור זה חצי שנייה, זה כבר בפנים. אז זה דבר שני. דבר שלישי, גומד אורקה. מה האורך שלה? יש אומרים, אמה. יש אומרים, פחות טיפה מאמה, ויש אומרים, טבע. זה פיגיון, זה עולה, תיק. זה לא מזיד לך, אבל אם אני מכניס את האצבע שלי, אז מה יורד? אתה אומר לי איפה לפגוע? אתה אומר לי איך להיכנס? אני יכול להיכנס איפה שאני רוצה. החרב. נכון, בן אדם שמן, ואז אני יכול לשחק עם החרב שלי, איפה שאני רוצה, אני מכניס לו את החרב.
את היד?
את היד שלי, כן. מה אתה מתרגש כל כך, כבוד הרב? מה עושים בניתוחים? מפתח כזה קטן אפשר להיכנס לבטן לעבב שם את הכל. זה לא חידוש. יאללה, בוא נמשיך. אומר הרב. לא היית רוצה להיות במקומו. אבל חשוב מאוד, כמו שהזכיר מקודם מועד, חשוב מאוד לזכור שגם היתר יד ימינו חשוב מאוד. למה? כשאתה נכנס למלך, כל בן אדם עובר מיד בדיקה ביטחונית. בדיקה ביטחונית אז זה לא היה גלאי מתכות, הבדיקה הייתה פשוט לבדוק בירך. אבל, כמו כולם, גם השומרים שם עייפים. אין כוח לבדוק כל בן אדם. תרים ידיים, תראו בודקים לפי הנורמה. תגיד לי, בן אדם יכול להחביא מתחת לכיפה איזה משהו? זה לא סביר, זה לא משהו, אתה מתחיל. פעם אחת יתפסו אחד כזה, מעכשיו יהיה נועל. להרים כיפה בבדיקה. ככה בדרך כלל שירות הביטחון עובד. איך היו נושאים חרבות? תמיד החרב הייתה נמצאת בצד הנגדי ליד החזקה. וכיוון שרוב ככל האנושות היו עם יד ימין חזקה, ממילא כל החרבות היו בצד שמאל. אבל יכול להיות שהוא תחמן והוא מחביט חרב, אז בודקים. כשבן אדם מגיע למלך, תמיד בודקים לו כאן. בחיים לא בודקים לו כאן. למה? מה? אי אפשר לשלוף ככה חרב, בוא נתקבע, זה תוקע את היד. אתה צריך ערב ככה, לשלוח ערב. אתה היום חכם. איך נעשה שירותים? אין בר מול שירותים, אבל זה בעוד. מה נעשה שירותים? הוא נכנס לשירותים, סוגר, הולך דרך המזווה, אין כלום. זה משהו אחר. אז עכשיו אתה, לך זה ברור, מה זה? ברור שזה יכול לקרוא. למה זה ברור לך? בגלל הסיפור של אהוד. להם לפני הסיפור של אהוד. אז לפני הסיפור של אהוד, אין סבירות שדבר כזה יקרה. ב' היא גם חרב קטנה, קצרה מאוד, וגם בצד לא מתאים, וגם מחוסה. עכשיו הוא כמובן לא הלך עם איזה טריקו שיראו אותה, כן? היה עטוב, כמו שצריך, עם איזה ככה אבאיה כזאת יפה, אז אף אחד לא יכול להיזהר מפניו. בא כזה, אין, בבקשה תמשכו. הרבה פעמים אני מגיע לאיזשהו מקום, שפה נשק, שאלה מה זה פגר. שפה נשק, תן לי לחשוב רגע. לא, אין לי. בעצם יש לי, אני סתם הרבה עליך. תראה, מה שאלה מפגרת הזאת? יש הנשק, כאילו זה כמו איזו שאלה של...
היית עליי.
לא, אתה יודע מה? אני מחבל, אחי. וואי, טוב שאתה שואל אותי. אני רציתי לרצץ אנשים, אבל מה לך? לא, תפעת אותי.
הוא ראה לך עם פיפה, הוא היה שעזור שעקי.
כן, הוא גם לא לוקח בחשבון שהמחבל אי פעם הרי עצים כיפה. זה ברור. הוא לא חושב בקשרים הרי. הוא חושב, זה שמירה מרחבי. או שאחד בא לך, אתה בא אליו ומתיק. כן. כן. מששת את כל כלי. הרי אם אני מחזיק רימון, אני אשים אותו למעלה, היה חמור. אני אשים אותו בתוך המגבת באמצע, כן? בסדר, אבל מה הוא חושב? למה זה קורה? כי לא שומרים יום אחד. שומרים יום, יום, די, אין לך כוח. ואני כל פעם שאני רואה שומר שמאמלל אותי, אני כעובר זה משגע אותי. פותח, אני אומר שכוח. קטע שומר אמיתי, לי זה לא נוח. אני אדוג לי זה לא נוח, אני מעדיף. אני מעדיף את החפרים האלה. כן, אדוני, יש לך נסק, לא, ואני כבר בתוך המסדרון. הלא, זה כבר שאני כבר בפנים. תבין?
ואתה מעובר, עובר לו מסתביב לזה, עוד הוא מבקש ממנו, למה הוא דום זה לא אלה יפה, אם הוא עובד שם, מצלוננים עליו, למה הוא מציק להם
בתורה. ואז הוא יאבד את העבודה שלו, חלילה. טוב, השם יעזור. אז לכן אנחנו צריכים באמת לדעת לחזק את ידיהם, כי למעשה אין סוגרים. זה התפקיד שלך, צריך ללמוד בתפקיד שלך. אבל, טוב, נמשיך. אז ככה הוא הצליח לחבוק את כל השמירה. בסדר, יש שמירה ראשונה על הארמון. המלך עדיין מוקף באנשים, גם על זה צריך להתגבר. ויהי כאשר, ויקרב את המלחה. חזר אומרים למה בכתוב ויקרב את המלחה? בגלל שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך. חזל אומרים, היה לכם להקריב קורבן מנחה במשכן. לא הקרבתם מנחה למשכן, מנחה תקריבו. רק כבר לא למשכן, לעגלות. הכלל הוא, אם אתה צריך להפסיד 100 שקל, אתה תפסיד אותם. אם תהיה חכם, תפסיד אותם לצדקה, ואז לא הפסדת אותם. אם תהיה טיפש, לא תיתן, לא, לא ייתן, אתה תיתן, אבל לא לצדקה כבר. אבל המאה שקל ייצאו. אם כתוב שעושים 100 שקל, הם ייצאו. עכשיו, מה אתה אומר? אז כל פעם שיש לי כסף אני יוצא לצדקה? לא, לפי הכללים ההלכתיים. לפי הכללים. אם לפי הכללים ההלכתיים היית צריך כגון מעשר, כגון צדקה לפי החיוב, כל הדברים, אם היית צריך לתת ולא נתת, אתה תיתן. תרצה או לא תיתן, אתה תיתן. אבל הפסדת את המצווה. אני רציתי, 100 שקל נגזר עליך, היום יצאו לך 100 שקל. זה נגזר. עכשיו יש לך בחירה חופשית, לבחור איך ייצאו 100 שקל. האם הם ייצאו בכיף, במצווה, על ידי שוטנשטיין יקר, או שייצאו בדרך אחרת. יקנו איזה סט, להבין, יפלו. הלאה, בוא נמשיך. אומר, זה רע ומנעלי. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד, זה גם חשוב מאוד. למה? גם לפי הפשט, כי אדם בריא מאוד הוא אדם מאוד מסורבל. וזה חשוב מאוד לדעת את זה, כי אם הוא היה אדם זריז, קמים, כמה זמן ככה לקום את זה? מי יכול עכשיו לבוא עליי באותו זמן שאני קם? אבל בן אדם כבד, זה כנראה למלך, יש גם שתי מסעדים לידיים. עכשיו זה היה זמן שלו יותר רחב. אני ראיתי כמה אנשים שמנים כאלה. עד הבן אדם מבצע איזה פעולה, באותו זמן רגיש, זה הזמן הכי טוב. באותו זמן שהוא לא שם לב, הוא עסוק בקימה המסורבלת שלו, זה הזמן הכי טוב לתקוף, אבל חז"ל אומרים, על זה מגיע לא, שכר, מה? איזה מרחק, אנחנו נראה את הפסוקים, שים לב לפסוקים. שים לב לפסוקים. והיא כאשר, אני אגיד את הפסוק הבא, ואז אני אגיע לפסוק שלך. והיא כאשר קהילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה. אהוד שולח את נושאי המנחה, וזה לא מספיק, והוא שב מן הפסילים. שואלים הפרשים, למה, מה זה והוא שב? אומרים, הייתה פה גאונות אדירה לאהוד. אהוד הרי נמצא עם המון אנשים. אהוד רוצה לסלק את כולם. אם הוא יסלק את כולם, את מי זה את כולם? את כל השומרים גם, נכון? אבל גם את, כי יש לו דבר סתר. דבר סתר זה אומר שכולם צריכים לצאת. אבל בואו נתאר, איך הארמון עכשיו נראה? אהוד עם המלך לבד, וכל השומרים בחוץ, כולל המשלחת שלי. תגיד, איך אני יכול לברוח עם כל המשלחת הזאת? פתאום 30 איש רצים? זה נראה מוזר. לכן הוא תכנן פה תכנון מאוד מאוד מדוקדק. נתן את המנחה, גמר להקריב את המנחה, והלך עם נושא המנחה. זהו, נגמרה המנחה. שלום, באנו לפה רק בשביל מנחה. התקדמו, התקדמו ויצאו. הם כבר עברו את מה שהיו צריכים לעבור. פתאום הוא אומר, וואי, שכבי. והוא שב מן הפסילים. עכשיו הוא חוזר לבד. כשרואים אותו, א' כבר הבדיקה, פחות מדוקדקת. הוא היה פה לפני חצי שנייה, זה ברור. אתה רואה, מה זה מה שהיה פה לפני המלך? ישב, הביא לו מנחה, אחי, זה לא... זה לא אדם רגיל. יפה מאוד. קודם כל הוא הרוויח שהערנות כלפיו ירדה. בית מה הוא הרוויח? שכשהוא ירצה לברוח, הוא היחיד שצריך לברוח. יותר קל לבן אדם יחיד לברוח. זה גם לא נראה כל כך, זה לא נראה תופעה. זה יחיד, בורח. הוא אומר, נראה איך הוא היה גאון גם בבריחה. אז הוא אומר, והוא שם מן הפסילים עשרת הגלגל, והיה אומר, עכשיו רגע, עכשיו, אין נושאי מנחה, אבל יש שומרים. מה עושים? והיה אומר, דבר סתר לי אליך. כשהוא אומר, דבר סתר לי אליך, המלך לא עושה כלום. הוא רק אומר לו משפט, ויאמר אז. מה זה ויאמר אז? שתוק, מה שתוק? שמע, יש לך דבר סתר. הוא היה גאון, אהוד. אהוד יכל לבקש. המלך, אתה יכול להוציא את כל השומרים? זה לא היה נשמע יפה. בן אדם שאומר, תוציא את כל השומרים, אפילו דבר סתר, היי, לך תדע. אם אדם מבקש להוציא שומרים, יש פה משהו מסוכן. טוב, תצאו, שתיים מאחריי. כן, אתה יכול לדבר. זה נקרא בארבע עיניים. תגיד לי, שיחה בארבע עיניים, זה באמת בארבע עיניים? זה לא בארבע עיניים, זה כמעט בארבע עיניים. אין בארבע עיניים. זה מפעיד, מה, אתה נמצא באיזה אומה מפעידה? מה, אי, בוא, אני צריך את המינימום שלי, אני צריך אותה. אז הוא היה גאון, מה הוא אמר לו, יהוד? המלך, אני רוצה להגיד לך סוד. אני מבינתי, אפשר להגיד לך סוד המלך? ביום אחד. מה זה ביום אחד? לא, אי אפשר, יש פה שומרים. חבר'ה, תצאו בבקשה. מי הוציא אותם? המלך. אני מבינתי, לא יכול שישמעו. כן.
גם בנביאים זה, כאילו, מלבד התורה שההבדל בין ויום אלה וידבר?
לא יודע, אבל לא ברמה כזאת. לא ירדתי לזה, אני כרגע נחת רוח לרדת לזה. לא יודע. ביום אהוד דבר אלוהים לי אליך, זה המשפט השני, אחרי, סליחה, ביום אהס, אמרנו זה הדבר הראשון, אנחנו גם עוד נראה על פי הקבלה ביום אהס הזה, אומר את הסוד הזה, אל תגיד להם אפילו שזה סוד. כי אם אתה אומר למישהו יש סוד, אז אנשים מיד מה עומדים, מאחורי הדלת אבל, מסוטטים, לא רוצים. שתוק, את תוסיף. את תוסיף. עכשיו הם רק יודעים שיש סוד. ברגע שאתה תתחיל אפילו את הסוד, אפילו אם זה עדיין לא התחיל החלק הסודי של הסוד, אבל בוא נעזב סקרן, בוא נקשיב. בוא נעמל שתוק. חכה שיצאו, אחרי זה נדבר. טוב, חיכה. ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ובאמת הפסוק מדגיש, כולם יצאו, הבן אדם קיצור נשאור רק שניים. והוא בא אליו, אם כתוב בא אליו, סימן, זה עונה תשובה לשאלה שלך, הוא היה רחוק. עד עכשיו הוא היה רחוק. המלך נמצא בתוך איזושהי מחלקה פנימית, בתוך החדר הפנימי שלו, שקוראים לו בית המקרה, ששם לאנשים שמנים, כותבים המפרשים, קשה מאוד לנשום. אז לכן יש להם איזה מקום עם אוויר. ארבע כיווני אוויר, יש להם ככה נשימה, יכולים שם לנשום יותר טוב, מקום פרטי, פרטי, פרטי. אז הוא מתקרב אליו. ואהוד בא אליו, והוא, כי הרי סוד, המלך אמר אז, אני לא יכול לצעוק את הסוד, אני אצעק את הסוד, הקשיבו לי מעבר לדלת. אז אני מתקרב אליך, וזה טבעי שאני מתקרב אליך, כי אתה אמרת לי שקט. והוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה, אשר לא לבדו, שם אף אחד לא נכנס, רק המלך, אבל בגלל שזה דבר סתר, אז אני יכול לבוא אליך. ויומר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. המשפט הזה קצר, אבל כל יום. אני צריך להגיד לך דבר מעט השם. ואז מיד, ויקום מעל הכיסא. רגלון עושה כבוד למלך, כבוד לקדוש ברוך הוא, וקם מעל הכיסא. חז"ל מספרים, שאהוד לא אומר לו שום דבר. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירחם ממנו, ויתקע בביתו. כאילו, הוא פשוט הרג אותו. רגע, ומה אם לשקר? חז"ל אומרים במדרש, חז"ל אומרים במדרש, תוקע, אומר, השם אמר לי לתקוע לך את החרב בבטן. זהו, קצר וכל זה. דבר אלוקים, כן. דבר אלוקים, השם אמר לי, דבר
אלוקים.
מה חרב הזאת? לא, השם אמר לי, זה השם אמר לי, שאני צריך להרוג אותך, מה אני
אעשה?
לא מסתכל עכשיו, עכשיו, האם הוא עשה אותו שקרן או לא עשה אותו שקרן. הוא קם, אומר, נו, מה, למה נסגר, זה מה זה נסגר. יש עוד פירוש במפרשים, הביאו ככה, דבר, כאילו בדרך צחוס, דבר, בארמית, דבר זה כך, דבר, דבר כך, ס, סתר היא אחרת. שנשאה בסתר מתחת למדיו בצד ימין. שזה מקום שלא יעלה על הדעת שאף אחד יחזיק את זה. אליך לבית סתריך. דבר, קח את החרב שהיא המוסתרת אליך. אני צריך לקחת את החרב המוסתרת אליך. אותו דבר אמר לו, כן אמר לי מרד על מה נסיב חד חרבה ונתנה בבוא מאח. מה לעשות? השם אמר לי לנטור אותך. בסדר? עד כאן. ואז הוא אומר ביקום הנקסה, וישלח אהוד יציאת סמולו, ויקח את החרב מעל יד ימינו, ומעל יד ימינו ויתקעה בביתנו. ואז, ויבוא גם הניצב אחר עליו, כמו שאמרנו מעומק השומן שלו, הוא דוקר אותו לעומק, ויסגור החרב בעד עליו, כי לא שלב החרב. למה הוא לא שולף את החרב? מסבירים המפרשים, כי אם הוא שולף חרב, מה יוצא אוטומטית? כשיצא דם זה מסוכן. תראה לך שפריט של דם עליי? אני גמור. אני לא אצליח לצאת לי פה. גאון. דחף, ומסתמך גם על השומן שלו. ואז השומן מכסה, דחף את זה בפנים, ודחף את זה בעומק, והתקעה בבטנו. למה? כי אם הוא רק ידקור אותו, יכול להיות שהוא לא ימות. או, אי, צעק, בן אדם דוקרים אותו, מה הוא עושה דבר ראשון? הוא פשוט דקר אותו בחוזקה, גמר אותו בדקירה. בדקירה הוא הרג אותו, אבל זהו, עכשיו הוא כבר לא יכול לצעוק, לא יכול כלום, ועכשיו נשאר רק באמת את הבריחה. ויצא הפרשדונה. מסבירים מה זה הפרשדונה? הפרשדונה זה הפרש, פרש זה הצועה. יצאה לו הצועה. יש אומרים שכתוצאה מהדקירה בן אדם מת, אז הרי הטבעת למטה תפוסה בכוח שריר, זה שריר, שריר טבעתי. אז עכשיו ברגע שבן אדם מת, אז זה משתחרר לשריר הזה, ממנה יצאה לו הצועה שלו, ויש אומרים דרך הפתח של החרב, כי הוא דקר לו את המעין. אז יצאה לו הפרשדונה. מה אכפת לי עכשיו? מעניין אותי הפירוש?
עוד מעט? כי
אולי... זה מאוד. זה מה שאמרנו מקודם, שיהיה עוד סביר. ויחילו עד בוש. סליחה, סליחה, דילקתי. אני רק שואל, עוד מעט אני עונה. ויצא אהוד המסדרונה. מה זה המסדרונה? מסדרונה. עכשיו, אמרנו, הדגשנו שאם יש מדרגות, לא מספרים לנו, נכון? אז סליחה שהוא יצא למסדרון. לא, אני אומר לך. אלא איך הוא יצא? עם חללית, מהתקרה, איך הוא יכול לצאת? הוא רק יכול לצאת דרך המסדרון. חזל מיד מבינים שיש פה קאץ', חייב להיות פה משהו מיוחד במסדרון הזה. מסדרון לשון סדר. לכן חזל אומרים שזה היה מקום אפל. מקום אפל בפשט מקרה, זאת אומרת יש לנו כאן תקרה עם עמודים, אז זה מקום אפל. למה זה חשוב? שלא רואים את שעת היציאה. כי שעת היציאה אדם עדיין לחוץ, אז זה חשוב מאוד. חזל אומרים עדיין מסדרונה, זה גם רומז לאותו סתר שאמרנו, אבל הקדוש ברוך הוא שלח ערפל מיוחד וכיסה עליו, כדי שאת היציאה האמיתית לא יראו. ואחרי זה רק שחרר אותו. ופירוש שלישי, מסדרונה אומרת, גם המלמד של מלאכי אשר הדחיקו לו סדורים כדי לשמור עליו. כי בורא העולם ראה את המעשה שלו, סיכן את החיים שלו בשביל עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן הניסיון שלך, מכאן התפקיד שלי, אני בא לעזור לך, ובאמת שמר עליו, הגן עליו על ידי אותם מלאכים סדורים שם. וזה מה שחזל אומרים, ויצא אהוד. מה זה ויצא? הרי ברור שהוא יצא מהחדר. כל בן אדם שהיה בתוך חדר ורוצה לברוח, מה הוא עושה? יוצא. אדם הכתוב שהוא יצא. אומר, ויצא ולא ויברח. אדם חכם. מה האדם אחרי שהוא הורג, מה הוא צריך לעשות? לברוח. אם הוא יברח, תשפסו אותו, למה? בוא נע. ראית? בן אדם רץ בו מהזה. הוא יצא רגיל. שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם. שלום עליכם, יתרון. חלאס, גמר את התיאות שלו. הלאה. והם יודעים, בסתר, יעני המלך, עניינים. אדם מכובד כנראה. זה מישהו מהשין בית, או, חכה, אנחנו נגיע לזה. אז הוא כרגע יוצא. קודם כל, היציאה שלו, ברוגע, שואלתי, למה? כי זה לא לעורר חשב. ויצא אהוד המסדרונה ויסגור דלתות העלייה בעדו, סגר את הדלתות ונעל. מה החשיבות של הנעל הזה? למה צריך להיות בנעל? כי אם זה יהיה רק פתוח, מה הבעיה? המלך אמר לצאת. ברגע שיצא האיש שבגללו הפסיק הסיפור, אפשר להיכנס. דלת פתוחה. לא, יש נעילה. באים לדלת, רואים שהיא נעולה מיד מה עושים? אחור הפה. או, יפה מאוד. אם המלך נעל, וחייב להיות שהמלך נעל, לא יכול להיות שאהוד יהיה חצוף לנעול. נכון? באמת, באמת אהוד נעל. אבל השומרים, עכשיו אני מדבר על השומרים, באים ורואים נעול, עוד רגע אני אסביר איך, באים ורואים נעול, חייב להיות שהמלך נעל. מלך נעל לא מתכוון. אז לכן זו הייתה הגאונות, להרוויח זמן. כל זה להרוויח זמן. אהוד נועל, איך אהוד נועל? הרי יש מפתח, הרי הם פתחו עם המפתח. אז אתה יכול להגיד שהיה מאסטר לקסמי. אבל בעיקרון, בעיקרון מה היה הקטע פה? אומר הדלת הזאת הרי היא של המלך. יש הרבה פעמים בתים שיש להם מבפנים ידית שאפשר לשחק איתה, ובחוץ אי אפשר. זו הייתה הדלת הזאת. הדלת הזאת מבפנים אפשר לנעול בלי מפתח. של המלך. המלך יכול לנעול בלי מפתח. המלך יש לו את הנעילה שלו הפנימית. אבל מפתח מבחוץ יכול לפתוח את זה. ולכן הוא נעל מבחוץ עם המפתח שתמיד הוא מבחוץ. כדי שאם חס לא מקרה למלך, תראה לך המלך באמת השירותים מת. אתה לא משבטיר אותו, לא? אז לכן יש מפתח. המלך נועל מתי שהוא רוצה, הוא לא צריך מפתח. המלך לא צריך מפתח. אז המלך נועל מבפנים נעילה. אבל יש מפתח מבחוץ, תלוי את המבחוץ. מה אתה מהר? אהוד, סגרת את הסוד, לקחת המפתח, נעל ותלת המפתח בחזרה. עכשיו הוא יוצא ברוגע. כשהוא יוצא ברוגע, עכשיו חשוב לנו הערפל. למה חשוב לנו הערפל? כי אם אין ערפל, רואים את הבן אדם, תחק פה במפתחות, מה זה משחקים האלה? אז לכן החיה חשוב שהיא תהיה הפעלה בתקופה הזאת, ואז הוא יוצא רגוע ובורח לאטלן. עכשיו הפסוק שקשור למה שאמרנו. ויחילו עד בוש. למה ויחילו עד בוש? טוב, נעול. סדר, נעול. נעול, נעול, אבל יש גבול לכמה נעול. מה זה עד בוש? עד זמן סביר שכבר אומרים, לא יכול להיות שהמלך יהיה נעול בחדר שלו כל כך הרבה זמן. מה אמרו? כנראה בסרט הגלס. כמה זמן? יש אומרים עד בוש, עד שכבר ראו, זה כבר לא הגיוני בגלל הריח. לא יכול להיות שבן אדם נמצא בשירותים עם ריח כזה חריף כל כך הרבה זמן. יש תקופה שבן אדם נמצא בשירותים ויש ריח רע, זה סביר, 10 דקות. 7 שעה תגיד, זה יכול להיות 0.5 שעה, זה יכול להיות. זה כתוצאה מהפרשדונה, ולכן חשוב שהפסוק יגיד לך שיצא הפרשדונה. למה? כי אחרת מה גרם להם להתמהמה? אמרו טוב, לא נעים, יש ריח. אתה תיכנס לחדר של מלך נעול? זה להיכנס לשירותים של המלך שהמלך שם. אין דבר כזה בעולם, זה לא יקרה. ולכן הם מחכים, ממתינים, עד שזה ייגמר. אבל כשחלו עד בוש, שחיכו, חיכו, הבינו שזה כבר משהו מוזר, אז הם לקחו את המפתח ופתחו. ואבא בינתיים אהוד כבר נמלט, עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, קיצור, עבר את המקום שלהם, ויהי בבואו. אומר המדרש, ויהי בבואו, מלמד שבחו. בן אדם אחרי פעולה כזאת, מה צריך לעשות? יומיים אפטר, מה עשיתי עכשיו? אפילו תשאלו את אלה לוחמים הטובים שלנו, שעושים לפעולות, חוזרים, חלס, יש מסיבונת. למה? מה אחי, מה, למה איזה פעולה עשיתי עכשיו? צריך לפרוק את המתח, מלמד שבחו, של אהוד שלא חשב על עצמו, חשב על עם ישראל. למה? כי אם אני אבוא וירגע עכשיו מהריגה, בינתיים ימליחו מלך אחר, בינתיים, אני לא יודע מה עשו. אין, חם, חם, תרי, עכשיו יש את הפאניקה. עכשיו יש את הפאניקה, בזמן הפאניקה אתה תוקף ואתה גומר אותה. ולכן מיד, זה מלמד שבחו, זה מיד. אהוד, ויהי בבואו ויקרא בשורה באפרים, וידעו עמו בני ישראל מנהר, והוא לפניהם, בקיצור אמר להם בואו נרדוף ונחסל אותם. ואז הם תופסים את מעברות הירדן. מה זה לתפוס את מעברות הירדן? זה המעבר בין הצד המערבי של הירדן לצד המזרחי של הירדן. למה זה חשוב לתפוס את המקום הזה? א', זה לכבוש בחזרה לפי דעה אחת את עיר התמרים. מה זו עיר התמרים? לא הסברתי. עיר התמרים זה כאילו יריחו, אבל אין יריחו. למה אין יריחו? כי כבר חרבה אצל יהושע. אז מה זה עיר התמרים? בגלל שיריחו כילל שאסור לבנות את יריחו, בנו עיר מקבילה ליד יריחו, וקראו לה עיר התמרים כי אסור, אנחנו נראה את זה בחיאל בית האלי, אסור לבנות עיר בשם יריחו, ואסור לבנות את יריחו ולקרוא לה בשם אחר. אחד יכול לעשות קומבינה, יבנה את יריחו, יקרא לה תל אביב. זה מותר או אסור? שובה זה אסור. אז לכן הם עשו חוכמה. גם בנו עיר ליד, וגם קראו לה עיר התמרים. וזה בסדר. עכשיו הם כבשו לנו, המואבים כבשו לנו את העיר, עכשיו הם תפסו את זה, אז למה זה נקרא מעברות הירדן? כי זה נמצא בדיוק במעבר של הירדן. שם עם ישראל עבר את הירדן. ולמה עוד תפסו את מעברות הירדן? כדי לפצל את הכוחות של מואב לשניים. כי מואב יש להם חיילים כאן ויש להם חיילים כאן. כדי קודם כל לחצוץ ביניהם שלא יוכלו לבוא אלה לסייע לאלה, קודם כל חיסלו את הנציבים שיש להם פה בארץ, ואז הלכו לתקוף את מואב וחיסלו אותם כמו שצריך, כדי שיוכלו באמת להכות במרד שוחן. כן.
אתה רואה שגיאולא מספרים סיפורים סתם, מדרגות ולא מדרגות וכל זה. עכשיו כל זה סתם סיפור.
למה?
היו לראות בהרג את עגלון, הלאה.
אני מסכים איתך, אין לי ודאי הסבר לכל, לא בגלל שאני אומר שהתשובה היא שלא צריך תשובה, התשובה היא שלי אין תשובה לכל פרט, מה שלמדתי ראיתי אני יודע, יש הרבה פרטים, גם כשאני לומד את הפרשה, אני מעביר לכם שיעור את מה שאני יודע, אבל אם תתקע אותי ותשפט אותי בין השאלה שלא למדתי אותה, אז אני אגיד, חייב להודות לך, אני פשוט לא יודע, חייב להיות שיש הסבר לכל פרט, אני אישית לא יודע את כולו, פה לגבי המעברות, חז"ל הרבה פעמים מלמדים אותנו את דרך הפעולה שלהם כדי שנראה את יד השם, מידה כנגד מידה, למעשה כל זה היה פיקציה. כל העגלון מלך מה שתפזר עיר התמרים שהיא העיר, אומרת גמרא, זה העיר הכי גדולה חוץ מירושלים. זאת אומרת, עיר הכי טובה, מדושנת עונג, אבל חוץ מירושלים. והבטיחו אותה לאנשים הטובים האלה, ליתרו, לבנה, עד שיבנו את בית המקדש. אז לכן, הם תפסו לנו את זה, בוא נתפסו לנו את הכל. אל תדאג, אהוד בא ומחק את הכל. במילים אחרות, נגמרה פרשת עגלון. מה רוצה לומר? כל מה שהרוויח עגלון, הכל איבד. ללמד רק שאתה חוזר בתשובה, הכל מתוקן. כמו אמרתי המפורסם עם רב הונה, שהפכו, החמיצו לו 400 חביות, חביות זה לא חביות של, של הבר הקטן, אתה יודע, אתה שחק אותה בשביל הדעווה. חביות אחי זה חביות בגודל חצי קרמן כזה. אני ראיתי חביות של יין. אני עבדתי ביקב, אחי. עבדתי, חבית של יין זה דבר ענק. דבר ענק. הדבר הענק הזה, 400 כאלה, יחמיצו לו, יעני בקיצור, הלך לו היקב. הלך. הבן אדם פשט את הרגל. אומרת הגמרא, בדק את עצמו, ראה מה היה הבעיה? פתעת מה היה? אומרת הגמרא, או שהחומץ התייקר והפך להיות במחיר יין, או שהחומץ חזר להיות יין. למה אתה צריך לספר את זה? תשובה כדי להגיד לך, נמחק החטא, נמחק התקלה. כל התקלה באה מהחטא. כמובן לא כל אחד ברמה של רב הונה, שאם נשברה לו הרגל והוא יחזור בתשובה, הרגל פתאום תהיה שלמה. בסדר, אז בשביל זה צריך מדרגות של תשובה, בשביל זה צריך זכויות של רב הונה. זה מה שאני אמרתי, בשביל זה צריך להיות רב הונה, הכוונה לא כל בן אדם נמצא במדרגה הזו של רב הונה להגיע למדרגה. אבל באמת באמת, יש פה הרבה דברים שבאמת, לא, אני לא יודע, יש הרבה דברים שיש לי שאלות עליהם, אני לא יודע. אני רק אומר מה שראיתי. וגם זה אני לא אומר את הכל שכחתי. ויקחו את מואב בעת ההיא כ10,000 איש כל שמן. כל שמן, מה זה כל שמן? כל שמן זה לא רק הכוונה כמו מי שהיה דומה לעגלון. אומר כל ראשי המלוכה. ראשי המלוכה הם אנשים שמנים. למה?
לא כל אדם שמנים ולא בריא.
לא, יפה, אני מסביר לך עכשיו. כי הבריא, בריא זה מלך. מלך הוא בריא. אבל למלך הוא באמת מובן שהוא בריא. אבל תגיד לי, שר הקליטה, מה איתו? הוא גם שמן. למה הוא שמן? לא צריך לעשות כלום. שר הקליטה הוא סתם שמן. סתם שמן. אתה מי יבין אדם הזה, אין לו מה לעשות. אין לו כלום. בקיצור, המילה כל איש שמן כאן, הכוונה כל רבי המלוכה. חיסלו את כל ממלכת עגלון. דבר אדיר. כי למה? אם אתה מחסל את עגלון, יש סגן למלך. יש משנה למלך, לא? זה דבר אדיר. ואם המשנה גם הלך, שר הביטחון בינתיים, עד שנראה מה, יש כללים הרי, בכל מדינה יש חוקים, מה קורה? תאר לך, עכשיו יורים בראש הממשלה. אז מי נהיה ראש הממשלה? מי נהיה ראש הממשלה? אז גם שלא. יש ממלא מקום, קודם כל. יש ממלא מקום, כן, בטח. ממלא מקום, ראש הממשלה. אז ממנים את ראש הממשלה. הם ממנים אותו להיות ראש הממשלה. דרך אגב, המשנה לרבין, מי היה? פרס. ירו ברבין, פרס הפך להיות אוטומטית ראש הממשלה. לא צריך בחירות, כלום, אין ויכוח. לכן המלחמה הכי גדולה, מי יהיה ממלא מקום ראש הממשלה, זה אני התפקיד בעל הכבוד הגדול ביותר שיש. אם המלך, אם ראש הממשלה נוסע לארצות הברית לשבועיים, שיתחנו לו את הראש באיזה פסגה בהוואי או בתאיטי, אז מה עושים? הממלא מקום ראש הממשלה, אמרנו, הוא יושב בכל הוועדות, בכל הזה, הוא ראש הממשלה. יש לו כוח של ראש ממשלה. נכון? כל ראש ממשלה, יש לו ממלא מקומו, שזה אומר שאם הראש הממשלה לא נמצא, הוא מקבל כוחות, כמובן מוגבלים, כאורך, לא לשבועיים, פתאום הבן אדם הזה יהפוך את השבק וזה. יש, אבל יש לו משרה ממש כמעט כמו ראש הממשלה, ואם המלך מת ממש, אז הוא מחליף אותו. אז בקיצור, אז הם חיסלו את כל האנשים השמנים, בקיצור, את כל ראשי המלוכה שלו, ולא נמלט איש. אין מצב שמישהו יכול, איש, הכוונה איש חשוב. בדיקנה המואב היום, ההוא בתשכלה 80 שנה, 80 שנה יש לנו שקט, כמובן, חייב להדגיש, חזל, בסדר רבה כותב במפורש, שכל מה שכתוב בתשקות הארץ איקס שנים, זה כולל שנות השעבוד. זאת אומרת, אהוד בן גירה מולך 80 שנה, הוא חי למעלה מ-80 שנה, כי הרי הוא לא יכול לשאול הילד. מה? 80 שנה כוללים בתוכם את שנות השעבוד. זאת אומרת, שקטה הארץ 80 שנה, הכוונה, תקופת השופט הזה היא 80 שנה. מתוכם, זה 18 של שעבוד, אבל חלק זה, מה הקשר? סליחה, אבל אנחנו מדברים על בתשעות. 40
שנה.
40 שנה זה כולל... תסתכל מה היה שם לפני כן. תסתכל, זה ככה, זה הנועז. מה הרעיון? הרעיון לומר לך שהקדוש ברוך הוא בונה את הכל כמעגלים. הרי כל מטרה שלי פה, זה מטרה של קלקול כדי לתקן. אתם התחלתם מירידה. זה שהעגלון מלך מואב בא להציג לכם, זה חלק מאהוד בן גירה. למה? כי יהוד הוליד את עגלון. עגלון הוליד את אהוד. עגלון הוליד את אהוד. ועכשיו חזל, זה עד כאן כאילו הפרשנות. אחריו בימיו, בסוף ימיו, היה את שמגר בן ענת, וגם הוא עשה טובות לעם ישראל, היכה במלמד הבקר 600 פלישתים, אבל אומרים שהוא היה קטנצ'יק. יעני בשנה האחרונה לאהוד, אהוד עדיין לא מת, כי אחרי זה יש פסוק שאומר ואהוד מת, ללמדך ששמגר בן ענת היה בסוף ימי אהוד, כבר הירידה הרוחנית בעם ישראל התחילה בימי אהוד בסוף ימיו, שהוא כבר היה זקן, מופלא גדול מאוד, להציל את עם ישראל הוא כבר לא יכל, אבל הוא החזיק את עם ישראל הרבה זמן אהוד. למה? כי היה תלמיד חכם כמו שאמרנו. הכוח שלו לא היה כוח פיקודי צבאי. פיקודי צבאי גיל 50-60, חלאס מצביא, אתה כבר לא יכול להיות מצביא. אבל אם אתה כוח תורני, אתה יכול גם עד גיל 90 וגיל 100. בסנהדרין אני לא יודע, אבל כתוב שהיה גדול ועצום בתורה, רק לא כמו עתניאל בן כנז. אז היה עצום. לא חידש הלכות ששכחו מימי אבלו של משה, אבל היה תלמיד חכם עצום. אז החזיק, ושמע גם בן ענת סגר את החשבון. אבל חז"ל פה למדו מוסר השכל גדול על עגלון מלך מואב, אנחנו מתקרבים לסוף. עגלון מלך מואב קם לכבודו של בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, עגלון מלך מואב, אתה איש בריא, איזה אחד קם, איזה קם. אומר גם על הקימה הזאת צריך לקבל שכר. מלך רשע, עגלון לא היה מלך צדיק, היה מלך רשע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתי טובות אתה עשית. טובה אחת, שקמת לכבודי. טובה שנייה, שלמרות שאתה איש כבד, איש שמן, קמת. כי גם אם הוא אמר הדבר אלוהים, מה תגידו? חולה, פטור. הרי למדו, אנחנו נלמד את השם אולי, מענייני שכיבת פרקדת. הגמרא מביאה לגבי קריאת שמע שעל המיטה. אם אתה רוצה לקרוא אותה בשכיבה, מותר. אבל, אסור על הגב. צריך על הצד. אומר לגמרא, ואם הוא חולה ובעל בשר, מושכם פורש בהלכה, אומר לגמרא, והרבי יוחנן, רבי יוחנן היה בעל בשר, אומר לגמרא. אז אומר לגמרא, איזשהו מצדד, כן, כבר, תמיד. הבנו, מה לעשות, אני שמע. אז הוא היה אומר לו, דבר סתר, דבר אלוהים לי אליך, מה היה צריך לענות לו? אני אשמע, אני אמרת, אני קשה לי, מה? אז גם מלך, גם מלך, גם שמן וגם קם. שמע, אחי, זה מעלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליי, אני נותן לך שכר. מה השכר שלו אומרת הגמרא? נתן לו שיצא ממנו רות המואביה. שממנה יצא דוד, שממנה יצא מלך המשיח. את כל זה זכה בגלל מה? קם לכבוד השם. איך? מצוין, מצוין. חז"ל אומרים, יפה מאוד. מה? זה השכר שלו. אני עוד רגע אגיע למדרש שלך, קודם כל, קודם כל ישראל. ישראל אומר שזה התחיל עוד אחורה. חז"ל אומרים, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, שבשכר מם בית קורבנות שהקריב בלק הרשע, זכה ויצא ממנו רות. ואמר רב יוסי ברבי חיינה, רות בת בנו של עגלון, שעגלון היה בן בנו של בלק. אתה רואה כאן, שבלק זכה בזכות שלו, ועגלון זכה בזכות שלו. בלק רשע, עגלון רשע, אבל יש להם משהו טוב. על זה אומרים לנו דבר מדהים. עגלון היה בו דבר טוב ודבר רע. דבר רע, שהיה רשע, שנה את עם ישראל, ואסף אותם למלחמה, הביא את עמון ואת מואב כדי עמון ואת עמלק להילחם בנו. וטוב, שקם לכבוד השם. מה עשה השם? הוציא ממנו שתיים. את הרע שלו מעורפה, שיצא ממנה גוליית, שחרף וגידף את השם. והצד השני שלו יצא רות, שרות באמת תקנה את העניין הזה, ויצא ממנה דוד המלך עליו שלום.
אבל אומרים כאילו, ביוחד, תשמע, אומרים לך, תראה מה הוא עושה כל השר, והוא איזה שכר גדול הוא קיבל, נכון?
נכון.
אבל הוא בעצם זה לא רק אדם, שאתה מלך, לקום בלי הלכים, שבא במלך
היה נביא שביבוע שמן, כבר מישהו, כאילו בזמן,
גם
סיעות נפש, מה אתה מתלהב,
הוא
כולה קם, תראה מה הוא קיבל. קודם כל יפה מאוד מה שאמרת, שנים, אני התהלכתי עם השאלה שלך, שנים. באדם, אתה אומר לו, מה, זה זכות, למה אתה מזלזל? זה דבר קטן, זה לא דבר קטן בכלל. הרמ"א מפנו כותב, קם קם, אבל אתה לא ידעת שהוא קם בגלל שיהוד אמר לו לקום. יהוד אמר לו, דבר אלוהים לי אליך קום. לא תחשוב שאני אומר לך דבר אלוהי כמוש. כמוש זה אתה, זה האלוהים שלך. קום זה דבר אלוהים. הוא קם מפני יהוד. יהוד אמר, נכון? עדיין שכר מגיע לו. נכון, קם לכבוד השם. אבל עדיין יהוד אמר לו, אז שדר, יש בזה מעלה. לא יותר, אני אומר לך קום. זה מקדין. לא קום, כי דבר אלוהים לי אליך. לא, אני לא, אני עשיתי את זה צורה של קום. אבל הכוונה היא, שמה אני אומר לך, זה דבר אלוהים, צריך לקום. זאת אומרת, כאילו ירד לו קצת המעלה, בגלל שלמעשה אמרו לו כבר. זאת אומרת, זה דבר חשוב, צריך לקום. הדריכו, זה קצת פחות. כי בעצם, מה, נבוכדנצר שלוש צעדים זכה למלכות 70 שנה בכדור הארץ? אחי, זה לא נורא פשוט.
זה לא מלכות 70 שנה, זה מלך המשיח.
מלך המשיח לא יצא ממנו. אני, זה לא שעכשיו מלך המשיח הוא הבן בנו של עגלון. הוא יצא ממנו רות, ורות הייתה לבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר שיהיה לו משהו ממנו. עכשיו, ההמשך, פשוט, התגלגל מזה שיצא מלך המשיח.
שואל הפוך.
מה זה שואל?
כאילו, אומרים, תראו, הוא עשה מעשה כזה.